בעזרת השם, היום אנחנו מתחילים את הסיפור של הקפצן השישי בסיפורי מעשיות. וכמו שקצת אמרנו בעבר, יש שבעה קפצנים, אבל הסיפור של הקפצן האחרון, אז רבי נחמן אמר, זה כבר נשמע שיבוא משיח צדקנו. אז למעשה הקפצן השישי זה הקפצן האחרון שהוא סיפר, שאחרי שנלמד את הקפצן השישי, אז נלמד גם את הקפצן השביעי, אף על פי שהוא לא סיפר אותו. כי בכמה מקומות הוא רמז לנו על עניין הקפצן השביעי. אז הקפצן השישי, הוא היה הקפצן בלי הידיים, והוא מגיע ביום השישי של השבע ברכות לחתונה, והוא אומר להם, הוא אומר לחתן ולכלה ולכל האורחים שהיו שם, אומר, הנה באתי אצלכם על החתונה. ואתם סוברים שאני בעל מום בידיי. אבל באמת אין אני בעל מום על ידיי כלל. ולא רק זה, אלא נהפוך הוא. אלא באמת הידיים שלי הן ידיים שלמות מאוד. רק יש לי כוח בידיי ואין אני משתמש עם הכוח שבידיי לזה העולם. כי אין לי שום קשר עם הידיים שלי לעולם הזה. כי אני צריך את הכוח לעניין אחר לגמרי, ויש לי הסכמה על מה שאני אמרתי לכם עכשיו, שבאמת יש לי שלמות בידיים, ואני משתמש בכוח שבידיים שלי לעניין אחר לגמרי, יש לי הסכמה על כל זה מהמבצר של מים. ואז הוא מספר את הסיפור של המבצר של מים. ופעם אחת ישבנו, ביחד כמה, איזה אנשים, ככה מספר הקפצן השישי, הקפצן בלי הידיים, והיה כל אחד ואחד מתפאר בכוח שיש לו בידיו. ואחד אמר, יש לי כזה כוח בידיים, שגם כשאני עורך חץ, אני יכול להחזיר את החץ בחזרה. באמצע הדרך אני יכול להחזיר את החזרה. ושאלתי אותו, אומר הקפצן השישי, שאלתי את אותו אחד שהתפאר בכוח שבידיים, איזה חץ אתה יכול להחזיר? אתה יכול לראות חץ ולהחזיר את החץ בחזרה. איזה חץ אתה יכול להחזיר? למה? כי יש 10 מיני חצים ויש 10 מיני סמים ששמים על החצים. היינו, כשרוצים לראות חץ, מוצחים אותו באיזה סם. ויש 10 מיני סמים. וכל סם הוא יותר מזיק מהקודם לו. ויש 10 דרגות בסמים האלה. וכן יש 10 מיני סמים שכל אחד גרוע יותר. וזה בעצמו 10 מיני חצים. אז פה הוא מדגיש, כי החץ הוא באמת רק חץ ממין אחד. אבל למה יש 10 מיני חצים? בגלל 10 מיני סמים שיש על 10 מיני חצים. ואז שאלתי את אותו אחד שמתפאר בכוח שבידיים שיש לו, אתה יכול להחזיר חץ. אחרי שירית חץ, אתה יכול להחזיר אותו בחזרה. איזה מין חץ אתה יכול להחזיר? אז הוא אמר, אני יכול להחזיר מין אחד מ10 מיני חיצים. ושאלתי אותו, האם גם אחרי שהוא הגיע למטרה שלו, אתה גם יכול להחזיר אותו? הוא אמר לי כן. גם אפילו שהגיע החץ, אני יכול להחזיר את זה. אבל אם תשאל אותי כמה מיני חיצים אני יכול לעשות את זה, רק במין אחד. אמרתי לו, הקפצן בלי ידיים אומר את זה, אמרתי לו, אם כן, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה, מכיוון שאין אתה יכול לחזור ולמשוך רק מין חץ אחד. וכדי לרפות את הבת מלכה, צריך לדעת איך למשוך את כל 10 מיני חצים. על כן אתה לא יכול לרפות את הבת מלכה. ואחד אחר היה מתפאר בידיים שלו, בכוח שיש לו בידיים, והוא אמר שממי שאני מקבל, שם אני נותן. דהיינו, בזה עצמו שהוא לוקח, הוא מקבל, בזה בעצמו הוא נותן. כי קבלתו היא נתינה. כך הוא אמר, כל פעם שאני מקבל משהו, מיד אותו אחד שנתן לי מקבל על זה הרבה הרבה, הרבה מאוד. אז כל הקבלה שלי זה בעצם נתינה. שאלתי אותו, אומר הקפצן בלי הידיים, ושאלתי אותו, באיזה מין צדקה אתה יכול לפעול את הפעולה הזאת? שאתה מקבל, אתה נותן בחזרה. כי יש 10 מיני צדקה. אז איזה מ10 מיני צדקה אתה יכול לקיים את זה? הוא אמר לי, אני יכול לקיים את זה במין צדקה אחד מכל 10 מיני צדקה. אמרתי לו, אם כן, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה. כדי לרפות את הבת מלכה, צריך שיהיה לך את הכוח בכל 10 מיני צדקה, שאתה יכול בכל עשרה מיני צדקה שאתה מקבל לתת. כי יש עשר חומות. איפה שהיא יושבת, יש עשר חומות. ואם אתה יודע, ואם אתה יכול לעשות את זה רק בצדקה אחת, אז אתה יכול לעבור חומה אחת. אבל אתה לא יכול לעבור את כל העשר חומות. ואחד התפאר בכוח אחר שיש לו בידיים, כי יש ממונים בעולם, וכל אחד צריך חוכמה. ויש לו כוח בידיו, שעל ידיו הוא יכול לתת חוכמה. אבל על ידי זה הוא יכול להמשיך גם לאחרים את החוכמה. שאלתי אותו, ואיזה חוכמה אתה יכול להמשיך לאחרים, שיש לך ואתה יכול להמשיך לאחרים, כי יש עשרה מיני חוכמה. אז איזה מהם? אז הוא אמר לי, חוכמה פלונית. אמרתי לו, אם כן, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה. כדי לרפות את הבת מלכה צריך לדעת את כל עשרה מיני חוכמות. מדוע? כי בכל חוכמה אתה יודע, אתה יכול לזהות דופק אחד. כי יש עשרה מיני דפקים. בדם יש עשרה מיני דופק. וכדי לרפות את הבת מלכה, אתה צריך לדעת לזהות את כל עשרה מיני דופק שיש לה, ולזהות את עשרה מיני דופק צריך לדעת את כל העשר מיני חוכמות, ואם אתה יודע מין חוכמה אחד, אתה יכול לזהות דופק אחד, אז אתה לא יכול לרפות אותה. ועוד אחד התפאר, שיש לו כוח בידיו, הוא אמר, כשיש רוח שערה, הוא יכול לעכב אותו, ולעשות לרוח משקל, שיהיה הרוח במשקל כראוי. אמרתי לו, ואיזה רוח אתה יכול לאחוז בידך? כי יש עשרה מיני רוחות. השיב לי, רוח פלוני. אמרתי לו, אם כן, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה. כי אינך יכול לנגן לפניה, כי אם ניגון אחד. כי יש עשרה מיני נגינה. והנגינה זה הרפואה שלה. ואתה יודע לעשות מרוח שערה, אתה יכול לעשות משקל לרוח שערה, כמובן לאזן אותה, ואז אתה יכול לעורר ניגון אחד בעולם. אבל כדי לרפות את הבת מלכה, צריך לעשות את זה לכל עשרה מיני רוחות, ואז מתעוררים בעולם כל העשרה מיני נגינה, ואז אתה יכול לרפות את הבת מלכה. ולכן אתה לא יכול לרפות אותה. ועכשיו, הקבצן מתחיל לספר את המעשה של הבת מלכה. אבל אנחנו נעצור כאן, ונתחיל לראות את הסיפור, את המעשה הזה מההתחלה. כי זה, כשרבי נחמן סיים את הסיפור הזה, אז הוא אמר שעדיין לא סיפרתי ולא אמרתי שום דבר תורה כזה. גם הוא אמר, רבי נתן אומר, בכמה שנפרש את הסיפורי מעשיות, עדיין זה כטיפה מן הים. כל הפירושים שלנו זה עדיין כטיפה מן הים. רבי נתן כותב כך, בלשון הזאת הוא כותב, והלוואי שנזכה בעולם הבא להשיג משהו מהסיפורי מעשיות. זה בכלל סיפורים של העולם הבא, זה כל הסיפורים האלה. אבל המעט שאנחנו יכולים לעיין בהם, בשבילנו זה גם כן הרבה מאוד. אז נתחיל מההתחלה, ומה הקבצן סיפר להם, הוא התחיל את כל הסיפור שלו, שהוא אמר להם, הוא נקרא קבצן בלי הידיים. והוא אומר להם, אתם סוברים שאני בעל מום בידיים. ובאמת הידיים שלי שלמות מאוד, רק שאין אני משתמש בכוח שבידיים שלי לעולם הזה, אלא זה לעניין אחר. אני צריך את הכוח הזה לעניין אחר. אז זה קצת, כמו שאמרנו, קצת צריך להתבונן בנקודה הזאת. בעבר כבר הזכרנו את היסוד הזה, שרבנו אריה הקדוש חוזר הרבה מאוד פעמים בכל הספרים שלו, על היסוד שנקרא מבשרי זה אלוקה. כוונת הדברים, גוף האדם הוא נברא, כמו שכתוב בפרשת בראשית, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, שכל פרט בגוף האדם זה נעשה בצלם ודמות כל העולמות כולם. כל המהלך, התיקונים הרוחניים, העולמות הרוחניים העליונים ועד לעולמנו, הכל נרמז בגוף האדם. אחד הדברים היסודיים ביותר זה העניין של הידיים. אם נשים לב, כל העשייה שלנו בעולם הזה, אם זה כתיבה, אם זה יצירה, אם זה הבנייה, הכל זה למעשה נעשה בידיים. עוד נקודה אחת שיש בידיים, אם אדם, נניח עכשיו הוא נמצא פה, ויש איזה חומה והוא רוצה לראות מה קורה מעבר לחומה. בוא נשאל את השאלה, הוא יכול עכשיו, הוא עומד על הקרקע, להגביה את הראש מטר ולהסתכל? זה כמובן, זה דמיוני לגמרי. אדם יכול להגביה את הראש שלו? ודאי שלא יכול להגביה. הוא מגביה את הגוף. כשאדם רוצה להגביה את הראש, הוא מגביה את הגוף. הוא לא יכול להגביה להפריד את הראש מהגוף, להעריך את הצוואר באיזה מטר ולהסתכל. אין כזאת מציאות. אין איבר שיכול להיות למטה ולמעלה, חוץ מאיבר אחד, הידיים שלנו. שימו לב. הידיים למעשה, פעם הם למטה, פעם הם למעלה. הידיים יכולים לרדת למטה למטה, הידיים יכולים גם לעלות למעלה למעלה. לכן עניין הידיים מרמז על עניין רוחני מאוד 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 יסודי, מאוד עמוק, וזה למעשה כתוב בתורה, בפרשה שמשה רבנו נלחם, עם ישראל נלחם עם עמלק. מה עשה משה רבנו בזמן מלחמת עמלק? שעם ישראל יצאו ממצרים, עלה ראש הגבעה, אמר לי יהושע בן נון, אתה צא, בחר לנו אנשים, וצא מחר וילחם לנו בעמלק, ואנוכי ניצב על ראש הגבעה. זה כתוב בזוהר הקדוש שתמיד יש צדיק דלתתא וצדיק דלעילא. צדיק שנלחם בעולם הזה, וצדיק שנלחם בעולמות רוחניים עליונים. אנחנו לא מכירים מה זה, אבל יש מלחמה בעולמות רוחניים עליונים. ואז, כשהייתה המלחמה, כתוב שמשה עלה ראש הגבעה, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. על הפסוק הזה אומר רבי נחמן, שמכאן אנחנו רואים שהאמונה נרמזת בעניין של הידיים. זה יסוד אחד. עוד דבר, בתרגום על הפסוק ואי ידיו אמונה, התרגום של אונקלוס, איך הוא מתרגם את הפסוק הזה, ואי ידיו אמונה, פריסן בצלותן, פרוסות בתפילה. מכאן אומר רבי נחמן, מכאן אנחנו רואים שהידיים מרמזים על שתי נקודות מאוד מאוד יסודיות, מאוד קשורות ותלויות זה בזה, אמונה ותפילה. העניין של הידיים זה מרמז על שתי הנקודות האלה, ולכן נלמד מהידיים הגשמיות שלנו שהידיים יכולים לרדת למטה, יכולים לעסוק בעולם הזה, הם יכולים לעלות למעלה. יש מצוות שאנחנו צריכים לעלות את הידיים למעלה, כגון בנטילת ידיים. אחרי שאנחנו עושים את הידיים, אנחנו צריכים לעלות אותם. עד איפה אנחנו צריכים לעלות אותם? עד גובה הראש. הכהנים שמברכים את העם, אז מה הם עושים? מעלים את הידיים שלהם כלפי מעלה. כל העלייה של הידיים זה לעלות את האמונה ואת התפילה. לאן אנחנו צריכים לעלות את זה? אל הראש, אל הדעת, אל המחשבה, לעולם המחשבה. אומר רבי נחמן כך, עניין הידיים זה האמונה והתפילה, והקבצן אומר, אתם סוברים שאני בענייני האמונה והתפילה בעל מום גדול, אבל באמת יש לי שלמות כל כך גדולה בעניין האמונה והתפילה, ולכן נראה בעיניכם שאני בעל מום בדבר הזה. פירוש הדבר, אומר, זה יסוד מאוד גדול שלמעשה חוזר בכל הסיפורי מעשיות, כשיש צדיקים שיש להם נקודה של שלמות, אנחנו לא יכולים להשיג את השלמות הזאת. ועל כן, בעיניים שלנו זה נראה כעקמומיות. ולכן, זו הסיבה שראינו צדיקים מאוד מאוד גדולים במשך הדורות, והפלא הגדול כמה עם ישראל חלק על הצדיקים האלה. מי גדול לנו ממשה רבנו, שהראה לעם ישראל את הניסים הכי גדולים. הגיע למצרים, נתן למצרים 10 מכות, כולם ראו את ההפך של הטבע. קריאת ים סוף, מלחמת עמלק. לאחר מכן, הגדול מהכל זה מתן תורה. ומיד אחרי מתן תורה, אחרי שעם ישראל קיבל את התורה, למה מתפנה עם ישראל לעשות? לחלוק על משה רבנו. איך יכול להיות שעם ישראל, אחרי שראו בעיניים כאלה ניסים ונפלאות מצד משה רבנו, איך יכול להיות שהם חולקים עליו? אבל צריך לדעת, בגלל שמשה רבנו הוא נמצא במקום כל כך שלם, לכן בעיניים שלנו תמיד יהיה לנו קושיות. ואומר רבי נחמן בהלכותי מוהר"ן, אומר שבהכרח על הצדיקים הגדולים, בהכרח שיהיה קושיות. למה? כי אנחנו באמת לא מבינים אותם. האמונה והתפילה שלהם כל כך שלמה, שאנחנו לא יכולים להבין אותם. אבל נשאל את השאלה, מה זה נקרא אמונה לא שלמה? ברור השם, יהודי התחבר לתורה, התחיל להתקרב, אומר תראה, יש מצבים, יש רגעים, אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו, אני מאמין באמונה שלמה, הוא נתן לנו את התורה. במה, איך אנחנו יכולים למדוד ולראות שהאמונה של הצדיקים הגדולים כמו משה רבנו יותר שלמה משלנו? גם אנחנו מאמינים באמונה שלמה. ככה אנחנו נגיד, אנחנו מאמינים באמונה שלמה. אדבה, יהודי קצת חכם, 3 חודשים יישב עם כמה ספרים ביסודות האמונה, קח את הרמב״ם בהלכות דעות ועוד כמה ספרים, יכול לכתוב בעצמו ספר ולמסור שיעור ל1,000 אנשים בענייני אמונה ותפילה, את החשיבות של אמונה ותפילה. למה משה רבנו יותר גדול מאיתנו? למה יוסף הצדיק יותר גדול מאיתנו באמונה? גם אנחנו מאמינים באמונה שלמה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, באמת לא כך הדבר. בשכל אנחנו יכולים להסכים. איפה הנקודה של האמונה השלמה שלנו עדיין היא חסרה? זה בהשבה אל הלב. מתי אנחנו ואיך אנחנו יכולים לדעת איך אנחנו יכולים לדעת את החסרון בלב, בנקודה של הלב? כי אנחנו לא יודעים כל כך לקרוא את הלב שלנו. לא תמיד אנחנו יודעים לקרוא, לראות תמונה נכונה לגבי הלב שלנו, כי זה מאוד מתה בזה. בשעה שאדם עומד בניסיונות, שם האדם יכול לראות עד כמה באמת יש לו אמונה. כגון, בפרט, יש בכמה דברים אפשר לראות את זה, אבל בפרט בשני מצבים. מצבים שמכיסים אותנו, או מצבים שמחשיכים אצלנו קצת את האור. יש בשמיים, יש וסת. לכל יהודי יש, לכל נשמה יהודית יש וסת. לפעמים מסובבים את הווסת, מעלים קצת את האור, ואז ברור השם אנחנו בגן עדן. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מחשיך קצת את הווסת, קצת נהיה חושך. ואז השאלה איך אנחנו מתנהגים בשעה שמחשיכים לנו את המצב, את הווסת. יורד קצת האור, איך אנחנו מגיבים על הדבר הזה? האמונה השלמה זה שאין לצדיק שום התפעלות אם יגבירו את האור או אם יחשיכו את האור. השיביתי, זה מה שאמר דוד המלך, שיביתי השם לנגדי תמיד. מה זה השוויון הזה? דוד אומר, השם לנגדי שווה תמיד. מה זאת אומרת שווה תמיד? מה, הקדוש ברוך הוא השתנה? אומר דוד המלך דבר מאוד עמוק. בין, והשם מעלה לדבר, באלוקים מעלה לדבר. בין אם השם זה נקרא שהוא מאיר לי, אלוקים זה שהוא קצת מחשיך לי. בין אם השם מאיר לי, בין אם השם מחשיך לי, בין כך ובין כך, אני מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא נפרד ממנו. לכן דוד המלך יכול להגיד, גם כאלך בגי צל מוות, לא יררה כי אתה עמדי. זה ההשגה שהצדיק, הצדיקים הגדולים, הגיעו. אבל צריך לדעת שזו עבודה מאוד מאוד קשה, עבודה של עשרות שנים, העבודה, זה באמת העבודה בפנימיות הלב, זו עבודה הכי קשה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מתי? כשהמסעת קצת מתחיל לרדת לכיוון האפס. על האפס אנחנו כבר לא מדברים בכלל, על מה שבעשר אנחנו עוד נחזיק מעמד עם הקדוש ברוך הוא. ואיך זה נמדד, איך זה בפועל, הלכה למעשה, איך זה קורה הדבר הזה? זה יכול להיות ככה, קצת לוקחים את השכל האדם, לא לגמרי, כי אם יכול לנו לגמרי אז אנחנו כבר לא בני אדם, לוקחים קצת את השכל הבן אדם, ואז פתאום בא מישהו ואומר לנו את המחמאה הכי גדולה בעולם. הנקודה של המחמאה הכי גדולה בעולם, שזה נקרא, ומישהו עשה בול פגיעה, ובדיוק הוא פגע לנו בנקודה הכי רגישה, במצב הכי הכי של חושה שלנו, אמר לנו איזה מחמאה, באותו רגע אדם אומר, אם יש לי אקדחים, אני עכשיו שולב ויורה בו. וזה יהיה מצווה מדאורייתא. אומר, אני, בגלל שהוא אומר, הרי אני מקשר את עצמי, והוא היה באומן, הוא כבר קיבל מושגים של התיקול הכללי, אז אדם אומר, עכשיו אני רוצה לקיים הלכה למעשה, להביא אותו לתיקול הכללי שלו. זה מצד מידת החסד. אני רוצה להביא אותו לתיקול הכללי שלו. קצת דרכו לנו על היבלות שלנו, ואנחנו, והוא רחום מרפא רבו, מה אנחנו יכולים לעשות. זה מצב אחד. יש מצב שני, שזה העניין של העצבות. העניין של העצבות לא מסתדר. אף אחד לא ביזה אותנו, אף אחד עכשיו לא הליב אותנו, לא פגע בנו, אבל מה? ירד חושך על המציאות שלנו. ירד חושך על המציאות שלנו. מה התגובה של הלב? התגובה הטבעית של הלב? אדם מתחיל להיות עצוב. לא הולך לי, לא מסתדר לי, לא אוהבים אותי, אני לא הולך לי בפרנסה, אין לי שלום בית, אין לי חינוך ילדים, וכן הלאה. חברים שלי, אני לא מסתדר איתם. זה נקרא ענן ירד, ענן ירד. העבודה שלנו זה לא להתפעל בין במקום של הביזיונות, בין במקום של החושך. למה לא להתפעל? מה יכול לגרום לנו בעצם לא להתפעל במצבים האלה? כשאדם יודע, באמת, השם אחד הוא שמו אחד. מה זה השם אחד הוא שמו אחד? השם עצמו, י' ו' ו' זה נקרא, זה הרחמים והחסדים. זה דבר אחד. השם השם, זה נקרא אדנות, א' ד' נ' י', זה זמני הקושי והצמצום, באמת מה יהיה, מה באמת האמת, הכל אחד. אין כזה דבר שבאמת עכשיו לא הולך לנו טוב, זה באמת לא נכון, אין כזה דבר שלא הולך לנו טוב. אלא פשוט יש דרך, לימוד, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. לפעמים הוא מלמד אותנו עם הרבה אור, לפעמים הוא מלמד אותנו עם מיעוט האור. אבל באמת בין זה לימוד ובין זה לימוד, וגם כך וגם כך, באמת אנחנו מתקרבים והולכים לכיוון האמת. תמיד זה כך. אין כזה דבר, זה לא יכול להיות מצב שאדם לא הולך לכיוון האמת. רגע, אבל אם אני הולך לכיוון האמת, אז למה אני לא רואה כל הזמן עוד קצת אור ועוד קצת אור, וזה יותר נפתח ויותר נפתח? הסיבה היא, בוא נסתכל על כדור הארץ. אדם צריך להגיע מנקודה לנקודה, ובדרך יש ערים וגבעות, כמו שבדרך כלל זה מצוי. אז שימו לב, אם המקום הוא גבוה, אז אנחנו רואים אותו, עולים למעלה. אבל לפעמים יש מצב בדרך שהכביש יורד למטה כדי לעלות על איזה גבעה יותר גבוהה. אז יורדים למטה. אז כשאנחנו יורדים למטה בכביש, האם אנחנו מתרחקים מהיעד שלנו? לא, אנחנו מתקרבים ליעד שלנו. רק הדרך להתקרב ליעד שלנו זה עכשיו זה לרדת. גם הירידות שלנו בעצם זה הכל הליכה לקראת אותו יעד. רק מה? אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו חושבים שעכשיו מרחיקים אותנו. יש תורה, תורה ח' בחלק שני, רבנו אומר כך. הוא אומר שצריך לחפש צדיק כזה גדול שיעזור לברר לנו את המדמה. זאת אומרת, לאדם יש מדמה. מדמה זה לאו דווקא דמיונות. דמיונות זה נפילה קשה של המדמה. מדמה, מסביר רבנו, זה כוונה מחשבות לא נכונות, תפיסת חיים לא נכונה. צריך צדיק גדול מאוד שיברר לנו את המדמה, שיעזור לנו לברר איך באמת להסתכל על המציאות בצורה נכונה. דוגמה למדמה, מה זה דוגמה למדמה? בתורה אחרת, רבי נחמן בעצמו מביא דוגמה למדמה. הוא אומר כך, כשאדם רוצה לקנוס בעבודת השם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, אזי הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו, ובאמת כל ההתרחקות כולה התקרבות. עכשיו, ידיד שלי דיוק מאוד יפה פה, הוא אומר ככה, ונדמה לו שמרחיקים אותו. זה רק נדמה לך, זה רק הדמיונות שלך שמרחיקים אותך. באמת אין התרחקות. הקדוש ברוך הוא לעולם לא מרחיק בן אדם, אין מציאות. אפילו אם אדם עכשיו נסע לקולומביה לטפס שם על איזה עץ, סוג כזה שאפשר להריח אותו, גם אם הוא הלך לטפס על העץ הזה, באמת כולה התקרבות. איך זה יכול להיות כזה דבר? איך זה יכול להיות כזה? זה הדרך, כי אנחנו תמיד הולכים לקראת היעד. תמיד אנחנו הולכים לקראת היעד. רק מה? אנחנו לא מבינים את מהות הדרך. אז זה נדמה לנו שמרחיקים אותנו, ובאמת כל ההתרחקות כולה התקרבות. זה פלא גדול מאוד הדבר הזה. לכן צריך צדיק הזה שיעזור לברר לנו, שיעזור לברר לנו את המדמה, שנדע שבאמת אנחנו לא מתרחקים. איך נדע שעדיין אנחנו לא מבוררים? איך אדם יכול לדעת? כי בוודאי אנחנו עדיין לא באמונה השלמה ובמדרגה השלמה, זה בוודאי שאנחנו לא נמצאים שם. רק איך נזהה את זה? באיזה נקודות נזהה את זה? בכל פעם שאדם נופל לכעס ולהקפדה, או לעצבות, לחלישות הדעת, פתאום יש כאלה ימים, אדם מדוכדך לגמרי, רוצה להיכנס למיטה, להגיד לאשתו, או אם הוא לא נשוי להורים שלו, או על הידית שלו לדירה, תשמע, אני לא רוצה להכיר את החיים האלה, תאיר אותי שיבוא המשיח, זהו. זה, יש כאלה, יש כזאת שיטה, יש כאלה, זה שיטה כזאת. זה מכינים, איך אפשר לקיים את זה? מכינים בערך 100 כדורי שינה, כדורי שינה שבועלים ל-12 שעות, צריך להכין מים עם תפוח עץ, כל 12 שעות להתעורר, לשתות קצת מים, לאכול תפוח עץ, לקחת עוד כדור לעוד 12 שעות. אדם לא רוצה להכיר את העולם. אז כל זה, מאיזה נקודה זה בא? מכבדות הלב. זה הדכדוך, זה הדכדוך של הלב. אומר רבי נחמן יסוד מאוד גדול. בזה נמדד האמונה של האדם. האדם יכול לראות, לבדוק את עצמו, כי אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו באמת איפה אנחנו אוחזים, איפה אנחנו אוחזים בזה. אז אומר, זה הסימנים שאנחנו יכולים לדעת איפה אנחנו באמת אוחזים באמונה. ככל שהאמונה יותר שלמה אצל האדם, והאמונה השלמה זה נקרא להשיב אל הלב, ככל שההשבה אל הלב יותר שלמה, כך האדם לא ייפול למציאות של כעס או של עצבות. זאת אומרת, אז הכעס והעצמות, העצבות, זה מלמד אותנו על איפה בדיוק אנחנו אוחזים באמונה, לא במדרגת השכל, אלא במדרגת הלב. כי העיקר זה, וידעת היום בשיבות הלבבך. שבוע שעבר סיפרנו על יוסף הצדיק, שיוסף הצדיק 12 שנה שהיה בבית האסורים, כמה ניסיונות של כעס ועצבות היו לו. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו, היצרה לא עזב אותו. הוא לא התפעל מזה שזה יוסף הצדיק. הוא לא מתפעל מאף אחד. יש לו עבודה, הוא נברא בשביל להוריד אותנו ולהכשיל אותנו, והוא עושה את זה במסירות נפש. 12 שנה הוא בא ליוסף הצדיק. מה עושה יוסף הצדיק בבית האסורים? קופץ. הוא רוקד תוך כדי קפיצות. למה הוא קופץ? כדי להרים את הנפש, את הנפש רוח ונשמה שלו מהקרקע, מהאדמה. באדמה זה שם הנחש אפר לחמו. העצבות והכעס הם אחוזים באדמה. מה עושה יוסף הצדיק? הוא יושב על המיטה, עבד יום שלם, עכשיו בבית האסורים, יום שלם הוא בא לנוח. פתאום היצר הבא ומתחיל להריץ אותו לעצבות. מה הוא עושה? הוא לא מתעצל, הוא קם יד מהמיטה, מתחיל לקפוץ. למה הוא קופץ? להרים את הנפש ואת הלב שלו, להרים את זה מהקרקע, להרים את זה מהמדמה. לכן אדמה זה לשון של דמיון. השורש של המילה אדמה זה לשון של דמיון. כי למטה יש את כל הדמיונות. אז זה מה שאומר אבי נחמן, שאנחנו צריכים לברר את המדמה. ובירור המדמה זה לדעת שבאמת כל מציאות העולם, מראשיתה ועד אחריתה, כולל כל מאורעות העולם, בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות מה שעובר עלינו, הכל זה רק לטובתנו. זה לאיזושהי טובה גנוזה נצחית שמלווה אותנו. הקפצן בלי הידיים, שאומר, שמספר את כל הסיפור הזה, מה שהוא אומר, הידיים שלי כבר הן כל כך שלמות שהן לא קשורות בכלל לעולם הזה, לענייני העולם הזה. מה כוונתו? כוונתו אין לו כבר שום אחיזה של רגשות שיפילו אותו בעולם הזה. יש לו את הרגש החיובי לעולם הזה, יש רגשות חיובים לעולם הזה, אבל רגש שלילי של העולם הזה, שזה אחיזת היצר רע, הוא אומר אין לי כבר שום אחיזה, אין לו שום עצבות ושום כעס. האם שמענו על כזה דבר שיכול להיות אדם במדרגה שלו שום עצבות ושום כעס? שרבי נחמן חזר מארץ ישראל, הוא נסע לארץ ישראל, וידוע שעשה את זה במסירות נפש מאוד גדולה כל הנסיעה. כשהוא חזר מארץ ישראל, אז הוא אמר כך, מה קניתי בארץ ישראל? הוא אומר, אפילו יעשה לי האדם, כל הרעות שבעולם לא אקפיד עליו אפילו כחוט השערה. זה מה שהוא קנה בארץ ישראל. כל הנסיעה, כל הגאולה תלויה בדבר הזה. אז הכעס והעצבות זה מלמד אותנו בעצם על חסרונות האמונה שבוודאי קיימים בנו. כדי להתעלות מעל זה, זה צריך הרבה מאוד, זה לא פשוט לבטל את זה. אבל מה מוטל עלינו? ההשתדלות. לכן אדם רואה, ביזו אותך, ישר תקפוץ. תעשה קפיצה. אני עכשיו איזה משוגע זה. מה זה? אבל ברגע, באותו רגע שתקפוץ, תנתיק את כל הדינים. לפעמים יש יהודי שכועס. ברגע שאתה, האדם לא נכנס לצמצום שלו, באותו רגע, לא רק לעצמך עשית טובה גדולה, גם לא עשית טובה גדולה. זה דילה לך, ברגע שאתה תוכל להגיד לו איזה מילה אחת, איזה מילה אחת טובה בחיוך, באותו רגע לא את עצמך רק הצלת, אלא גם אותו הצלת. זה צריך לדעת כלל גדול, שמישהו כועס עלינו, הוא באמת, הנשמה שלו אומרת, תראה, אולי אתה יכול לעשות לי טובה להוציא אותי מהכעס, אני לא מצליח. אז הוא כועס עלינו, הוא מוציא את הכעס עלינו. אבל ברגע שאתה, הייתי באיזשהו בעיה של שלום בית לפני כמה שבועות, אז הבעל סיפר לי, אשתו היא קצת, ברוך השם, אישה מאוד מאוד טובה, צדיקה מאוד גדולה, אבל קצת חריפה. אז יום אחד היא אמרה לי, ביקשה ממנו שיעשה משהו, והוא התמאמר. אז היא לא שמה לב, היא אמרה לו, תראה, אם אתה לא עושה את זה, אני מורידה לך את הראש. אז עכשיו, להגיד כזה דבר, אפשר להקפיד את כל ההקפדות שבעולם, מה ככה מדברים? מי מדברים ככה? אז הוא אמר לי, אלי סייאטה דשמיה, באתי ואמרתי לה, זה נקרא רומנטיקה ספרדית. אז הוא אומר, באותו רגע שהוא אמר לה את המילים האלה, באותו רגע, היא בעצמה תפסה את עצמה, התחילה להתגלגל מצחוק מהדבר הזה. אז סבר לכם עוד סיפור, היה לנו לפני כמה שנים, נסענו ליוסף הצדיק, ואז לא ביררנו את זה עד הסוף, אבל כנראה שלא היה רישיון להיכנס. לא התכוונו להיכנס עם הצבא. בדרך, עצר אותנו איזה שוטר, והוא הכיר אותנו השוטר הזה, היה אחראי שם על השמירה והסביבה, הוא הכיר אותנו, ובדרך כלל היה חביב איתנו. באותו לילה הוא היה עצבני, לא יודעים, אולי היה לו איזה מריבה בבית, אולי ילדים עצבנו אותו, אנחנו לא יודעים. באותו לילה, זה היה אחד בלילה, הוא היה עצבני מאוד. איך שהוא ראה אותנו, אמר לנו, שוב פעם אתם? טוב, תנו לנו את כל התעודות זהות. לקח מאיתנו את כל התעודות זהות. תנו לנו את כל הראשונות. אחר כך, הוא אומר, טוב, אני רוצה לעשות בדיקה באוטו. עכשיו, הוא יודע, הוא מכיר אותנו טוב, אנחנו מכירים אותו טוב, רק פשוט היה לו משהו להסתובב אצלו, והוא כולה היה בכעס בהקפדות. הוא בא לנהג, הוא שואל את הנהג, תגיד, מה יש לך בבגז? עכשיו, מה היה לו בבגז? היה עוד אחד שלא היה מקום באוטו, אז אחד היה בבגז. אז הנהג אומר לו, אין לי שום דבר בבגז. אז הוא אומר, איך תפתח את הבגז? הלך, פתח את הבגז, יצא שם איזה בחור ירושלמי, כולו חייכן, כולו אורות, ובדרך ליוסף הוא כולו אורות. אז השוטר הזה אומר לנהג, זה נקרא שאין לך כלום? אז אותו אחד שיצא מהבגש, הוא אומר, אתה לא רואה שאני לאף כלום? אני לא נמצא בכלל במציאות, אני מבוטל, אני עין, גמור. איך שהשוטר שמע את זה, הוא בעצמו פרץ בצחוק, נתן לנו את התעודות, אמר לה, לכו תתפללו אליי במקום של שם אתם נוסעים, וברר אותנו בברכת הדרך, לנסוע. זה ברגע שזוכים לא להיכנס, זה צריך לדעת שמציאות של כעס או מציאות של עצבות רוצה למשוך אותנו לתוך זה, לתוך זה. אנחנו צריכים לדעת איך להתעלות מעל זה. לכן מישהו פגע בנו, זה אם אפשר, אם יש כסף, אני שמעתי על אחד הצדיקים, סיפור אמיתי, שבא, היה פה איזה סכסוך, ושלחו אנשים להרביץ לו. תפסו אותו בשדה בלילה, נתנו לו כמה סתירות. לא, לא רציני, לא עכשיו איזה, רק כמה מכות. אז הוא נפל על הרצפה, הוא קיבל קצת מכות, והם הלכו. הוא רץ אחריהם, הוא קם מהרצפה ורץ אחריהם, אמרו להם, רק רגע, חכו רגע. אז הם הסתברו, הם אמרו, מה הוא רוצה מאיתנו? הוא הוציא כסף, הוא אמר, אם אתם יכולים, תבואו מחר בלילה, תתנו לי עוד פעם, מכות. תלמידים שלו עד היום, הסלאב האלה. באותו רגע הם חזרו בתשובה. וכל זה, זה נקרא קפצן לידיים, שיכול לא להיכנס, להתעלות מעל המצב של הכעס והכבדה. ובאמת, יש בזה יסוד מאוד גדול. זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא הנפש. במושגים שלנו, זה נקרא עולם הרגש שלנו. מה העבודה שלנו בעולם הזה? בכוח הרוח והנשמה, שזה כוחות המחשבה, להעלות את עולם הרגש שלנו מהעולם העשייה. כי בעולם העשייה הנחש אפר לחמו. זה יש פה עצבות, יש פה כעס, יש פה הקפדות, יש פה הרבה הרבה טענות. כל העבודה שלנו זה להעלות את זה. לכן יוסף קופץ, 12 שנה הוא קופץ. הוא מעלה את שתי הרגליים, הוא מעלה את הנפש מהאחיזה של העצבות. כשאדם זוכה להעלות את הנפש שלו, ככל שאדם זוכה להעלות את הנפש שלו, אז אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. כל העולם כולו מתבטל אל האדם הזה. לכן אני כתוב, יוסף משביר לכל עם הארץ. כי העולם שלנו זה הנפילה של הרגש. ברגע שהעולם רואים שיש מישהו שאלה את הרגליים שלו, את הרגלי, זה נקרא הנפש, שאלה את הנפש שלו מהעולם הזה, מיד כולם מתבטלים. כתוב בזוהר הקדוש שיוסף בא אל פרו, פרו היה חכם גדול מאוד. קצת הזכרנו את זה שבוע שעבר, הוא היה חכם מאוד מאוד גדול פרו. ברגע שהוא ראה את יוסף, הוא הרגיש שמישהו שהוא לא מכיר, הכוונה ברוחניות, במדרגות הרוחניות, מישהו שלא מכיר מגיע אליו. הוא בדק אותו. פרו, זה כתוב בזוהר הקדוש. ופרו בדק את יוסף. אחד הבדיקות, הוא אמר לו, בחלום ראיתי שבע פרות יוצאות מהצד הזה של הנילוס. הוא אמר לו, יוסף, לא ראית את זה מהצד הזה, ראית את זה מהצד הזה. טוב, אמר, מאיפה הוא יודע? טוב. הוא אמר לו, אתה צודק, נכון. אחר כך אומר, ראיתי שבע פרות רעות יוצאות מאמצע היור. הוא אמר לו, לא, לא מאמצע היור, זה היה מהצד הזה של היור הם יצאו. אומר הזוהר הקדוש, פרו שאל את יוסף, תגיד, שחלמתי, היית מאחוריי? סגד על החלום שלי? כתוב בזוהר, שככה פרו שאל את יוסף. ומיד, פרו היה חכם, הוא הבין שיש פה מהות, כוח רוחני שהוא חייב להתבטל אליו, לכן הוא התבטל. פרו למעשה התבטל אל יוסף, זה מובן. ובהמשך הסיפור של פרו ויוסף. מדוע התבטל אליו? כי הוא ראה שיוסף לא מתפעל מתפעלויות של העולם הזה. למעשה כל העולם מחכה שיהיה צדיק אחד שלא יהיה לו שום התפעלות מהעולם הזה, והוא יביא את הגאולה, שזה משיח צדקנו. זה, בעזרת השם אנחנו נראה שזה הקפצן בלי הרגליים, כי הרגלין זה הנפש, והרגלין והקפצן בלי הרגליים העלה את כל בחינות הנפש בשלמות הכי גדולה, העלה את זה, ובזה הוא יגאל, וזה הוא גואל את כל העולם. אז זה מה שהוא אומר להם. ובאמת אני משתמש בזה לעניין אחר לגמרי, ולעניין האחר לגמרי זה הסיפור שבהמשך נראה, הבת מלכה עם המבצר של מים. מה הכוונה לעניין אחר לגמרי? בשעה שאדם זוכה להעלות את האמונה שלו למקום כזה גבוה, משמיים, זה כתוב הרבה הרבה בספרים הקדושים, משמיים מתחילים להראות לו, לתת לו השגות והבנות אחרות לגמרי. ולפי המדענים, האוניברסיטה, כשאדם יעלה את מנת המשכל שלו, הוא צריך לעשות קורסים של שיפור ה-IQ. יש שיפור המנת משכל. לפי הזוהר הקדוש, לפי כל צדיקים, זה ככל שאדם זוכה לתקן את המידות שלו ולהעלות את הנפש שלו מהעולם הזה, משמיים משפיעים לאדם חוכמה אחרת לגמרי. והחוכמה אחרת לגמרי, מהי החוכמה אחרת לגמרי? זה הסתכלות על העולם, כיצד אפשר לתקן את העולם ולא ליפול בתוך העולם, בתוך העולם שלנו. לכן הוא אומר להם, אני עוסק בידיים שלי, באמונה ובתפילה שלי, בעניין אחר לגמרי, אני עוסק בתיקון העולם, בשורש הרוחני שלו. מה שאנחנו עדיין לא עלינו לשם, אנחנו בכלל לא יודעים את זה. זה נקרא שמגלים לצדיק את סודות הבריאה, את סודות התורה, והצדיק יודע מהמקום הזה איך לעסוק בתיקון העולם ממקום אחר לגמרי. לפני כמה ימים מישהו שאל אותי, אמר לי, מה זאת אומרת? מה מגלים לו? אמרתי לו, תראה, אני אספר לך משל לדבר. יש איזה יהודי שהלך, רצה לעסוק משהו בפרנסה, וברר מה הוא יכול לעשות, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להתפלל, הוא לא רוצה לעבוד יום שלם, אז אמרו לו, תשמע, לך תהיה אינסטלטור. אז אינסטלטור זה עבודה מאוד טובה. תבוא פה שעה, שם שעה, יהיה לך קצת פרנסה, תוכל ללמוד, להתפלל. מצא חן בנם, הלך ולמד אינסטלציה, היה הולך, היו מזמינים אותו בבתים, לתקן ברזים, סתימות וכן הלאה. לאט לאט התברר שיש לו כישרון מאוד גדול, פנו אליו מהעירייה, אמרו לו, תשמע, אנחנו רואים שאתה בעל כישרון מאוד מאוד גדול באינסטלציה, בוא תהיה אחראי על כל האינסטלציה של העיר. אמר לה, רגע, אבל איך אני... אמרו לו, תעשה קורס, תלמד את הנושא הזה, תלמד את כל המפת אינסטלציה של העיר, אתה תהיה אחראי על כל האינסטלציה של העיר. טוב, עשה חשבון שזה כדאי לו, משתלם לו. ברגע שהוא הגיע לשם, כבר רגילים להתקשר לטלפון שלו, להזמין לתקן ברזים. הוא כבר לא הולך לתקן ברזים. למה? הוא כבר עוסק בעצם בתכנון האינסטלציה של כל העיר. הוא מסתסק בשיברים הראשיים שמגיעים מהבארות או מהמוביל הארצי וכן הלאה. ומה אנחנו רואים? אנחנו אינסטלטורים בבתים. אנחנו עדיין מתקנים את עצמנו, שיחות חברים, מתחזקים אחד עם השני. הצדיק כבר הוא האינסטלטור הראשי. הוא כבר מסתכל על כל החסימות שיש בצינורות המרכזיים של הבריאה. הוא מתעסק שם למעלה, איך פותחים סתימות שיש למעלה. אנחנו לא יודעים את זה. זה בכלל השגה שאנחנו בכלל לא מבינים בכלל על מה מדובר. אומר רבי נחמן, כפי כמה שאדם מעלה את הנפש מהעשייה, שזה כמו שאמרנו, שזה הכעס וזה העצבות, זה עליית הנפש, ככה הצדיק מתחיל יותר ויותר להשיג איך עוסקים בתיקון העולם ממקום רוחני. ואז למעשה בפעולה אחת, או יש חסימה בצינור שמוביל מים למעשה לאלף בתים, אז הוא מתקן את החסימה שם, אלף בתים, עכשיו הוא פתר להם את הבעיה. הוא לא צריך ללכת מבית לבית, הוא כבר יודע איך לעסוק בדברים בשורש הרוחני העליון שלהם. זה, ואז הוא יכול לעסוק בתיקון העולם ממקום אחר. זה נקרא צדיק דלתתא, צדיק דלילה. זה לשון הזוהר. צדיק תחתון וצדיק עליון. ואחד הניסיונות שלנו, אחד הניסיונות שלנו זה שאם אנחנו זוכים לדעת מאיזשהו צדיק הזה, צריך לדעת שיש ניסיון מאוד מאוד גדול להתבטל אל הצדיק הזה. לקיים את דבריו של הצדיק. מדוע? כי הוא רואה את הדברים ממקום כל כך אחר ממה שאנחנו רואים, שאנחנו בכלל לא... וזה קשה לנו. מדוע? כי אנחנו לא רואים את מה שהוא רואה. הוא יכול להגיד לנו לכאורה לעשות דברים מוזרים. ולכן מאוד קשה, מאוד קשה להתבטל אל הצדיק הזה, וצריך זכות מאוד גדולה. הלכה למעשה, היום, בימינו, זה ודאי שכל מי שסיפר לנו את הסיפורים האלה, זה ודאי זה הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל. כמו שרבי נחמן גם גילה לנו, הוא אמר, אני בעל השדה, בעל השדה הכבדה, זה הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל. העבודה שלנו בזה זה ללמוד את התורה, את העצות, את ההבנות שלו, ולקיים את זה הלכה למעשה. וזה לא פשוט לקיים את זה הלכה למעשה. כגון, איך מעלים את הנפש? איך אנחנו זוכים לעלות את הנפש שלנו זה להילחם במלחמה היומיומית, להילחם על העצות, על העצות. יש עצה אחת, דוגמה, בתורה וב, בכותב מרן, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. ככל שאדם זוכה יותר לקיים את זה, הוא זוכה יותר להתעלות, שם התורה שלמה. רבי נחמן מסביר את זה תורה שלמה. לפני כמה חודשים הייתי באיזה בעיה של שלום בית. אז הבעל הוא כזה גבורות, אז ראיתי שהוא לא כל כך שותק. אז אחר כך שנשארתי איתו לבד, אמרתי לו, למה אתה לא מקיים? הוא חסיד ברסלב כבר שנים. אמרתי לו, למה אתה לא מקיים את תורה ו'? מה, אתה לא מאמין לרבנו שאמר עיקר התשובה, יש מה בזה לא ידעו לשתוק? אמר לי, חס וחלילה, אני לא מאמין לרבי נחמן, מי אני? גרגיר אפר. אני מאמין לרבי נחמן לגמרי. אז אמרתי לו, עד רבה קשה, אז אם אתה אומר שאתה... אז תקיים קצת בבית. אמר לי, התורה של רבי נחמן, אין ספק שזה האמת לאמיתה. הוא לא התקבל לאשתי. זה לא, אשתי לא, זה לא קשורה לתורה בבל כותי מוערד. לא, זה נאמר, ישמע בזה לא ידעו וישתוק. אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך, זה פירוש חדש. אז אמרתי לו, אבל, הקשיתי עליו, אמרתי לו, אבל אתה יודע שזה כלל גדול, התורה הזאת. הוא אמר לי, נכון, זה כלל גדול, אבל אתה יודע שגם חז"ל אמרו, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, אשתי יוצאת מן הכלל, בתורה בדבר הזה. אז זה ההתחכמויות שלנו בעצם, עם הרבה פעמים עם התורות. עם התורות, עם העצות של הצדיק, ובאמת, זה מלחמה, זה מלחמה, כל ימי חיינו להילחם על הדבר, על הדבר הזה. אבל צריך לדעת, אם אמר לנו עצה, צריך לראות איך אנחנו מקיימים אותה, איך אנחנו מקיימים אותה הלכה למעשה, ונלחמים על הקיום שלה. זה תורה אחת, אבל יש תורה, שרבי נחמן יותר ידגיש את התורה הזאת מכל התורות בלכותי מוהר"ן. תורה ר' פ' ב', זה נקרא התורה, הזמרה לאלוקי בעודי. כתוב שמה, שמה אומר את היסוד הזה, איך להסתכל בעין טובה. יש עין הרע, אבל יש עין טובה. מה זה עין טובה? עין טובה זה להסתכל איך בכל מציאות, בכל אדם, בכל מציאות, וגם בנו בעצמנו, יש כל הזמן טוב שקיים בתוך הדבר הזה. אתה רואה בן אדם, אתה רואה לפעמים בן אדם, אתה אומר, זה אני צריך ללמד עליו זכות? כן, אתה צריך ללמד עליו זכות. אני לא יכול ללמד עליו? בסדר, אתה לא יכול ללמד, אז בסדר, אז... אז תשב, אל תעשה שום דבר. אז אם אתה לא יכול ללמד עליו זכות, לפחות, אל תקטרג עליו. אל תסתכל עליו בעין לא טובה. אבל תסתכל, הוא א' ב' ג' ד', נכון, אתה צודק, הוא א' ב' ג' ד', אבל זה לא העניין שלך. מה שאתה אומר, זה לא העניין שלי. הוא תראה, הוא עושה כך וכך. אמרתי כמה פעמים לאנשים, אמרתי להם, מה אתם מפחדים שאין מי שיקטרג עליו? אל תדאג. מקטרגים יש הרבה בבריאה. הקדוש ברוך הוא לא מצפה שאנחנו נלך ונקטרג אחד על השני. מה אכפת לנו מהדברים הלא טובים של השני? אם אתה יכול להסביר לו, להעיר בו, להוכיח אותו בדרך שהוא יקבל את זה, שתהיה חיובית, עד רבה. אבל אל תקטרג עליו, אל תסתכל עליו בעין קשה ותדון אותו לאלף מיטות בגלל הדברים שהוא עושה. אומר אבי נחמן, נהפוך הוא. בכל, זה הולך על שלוש בחינות. אם זה בעצמנו, אם זה בני אדם אחרים, ואם זה במציאות, במצב מסוים, תמיד צריך לחפש את הטוב שנמצא בתוך המציאות הזאת. אין דבר שאין בו טוב בתוך הדבר הזה. אין יהודי שאין בו טוב. אין, אז ממילא זה הולך גם על עצמנו, גם על אחרים. וגם כל מה שקורה, יש בו טוב. הטוב גנוז בתוך הדבר. לפני כמה שבועות אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא אור גדול מאוד. והאור הגנוז. מה זה האור הגנוז? האור הגנוז זה הטוב הגנוז בכל מציאות. אומר רבי נחמן, יסוד כל כך גדול. הוא אומר... כמה חשוב ללכת עם הנקודה הזאת, ללמד את עצמנו, להסתכל בצורה חיובית על כל דבר ודבר. אתה לא יכול? תתרחק מהמקום. שבע, אל תעשה עדיף. אז אל תעשה. אל תעשה שום דבר. מישהו שאל אותי לפני כמה שנים, אמר לי, תראה, אמר לי, תשמע, אבל, אוקיי, אני מבין, אני מקבל, ואני מקבל, מבין את הדבר הזה, שעל רוב בני, רוב עם ישראל אפשר להסתכל בנקודות טובות. אבל תשמע, יש כאלה, לוחמים בתורה, מבזים את התורה ואת את האמונה ואת... איך אני יכול להסתכל עליהם בעין טובה? אמרתי לו, אתה צודק, אני שאלתי את השאלה הזאת לפני שנים את אחד מזקני ברסלב, שאלתי אותו את השאלה הזאת, מה הוא אמר לי? אמר לי, תראה, מישהו לוחם גדול מאוד בתורה צריך צדיק מאוד גדול שידע איך ללמד עליו זכות. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו נלמד זכות על אנשים פשוטים, אין לנו את היכולת לראות את הדבר הזה. אבל בתוך הדברים אני אספר לכם סיפור שמשמיים גלילו אישית שאני הייתי בסיפור הזה. לפני הרבה הרבה שנים, זה היה לפני 35 שנה, היה לי ידידי עם משפחה שהייתי מאוד מיודד איתם. משפחה ידועה, ברוך השם, משפחת לפיד. הייתי ידיד מאוד טוב של המשפחה שם. הייתי ממש בן בית של המשפחה שם. יום אחד, מה? מה? תומי לפיד. אז כן, כל המשפחה. יום אחד, כך מעשה שהיה, לפני 35 שנה, ישבתי אצלהם במטבח לבד, הייתי עם כיפה וציצית, ישבתי במטבח, טומי לפיד הזה היה מנכ״ל רשות השידור, נכנס למטבח והתיישב לידי. עכשיו, אני לא הולך להחזיר אותו בתשובה, זה לא... גם שכבוד, אדם מבוגר, אני הייתי בחור צעיר, לא, אני לא עכשיו איזה מתחיל להחזיר אותו בתשובה. אז אני שתקתי. הוא פונה אליי, אומר לי, אני לא אחזור בתשובה. עכשיו, אני... אגב, אומר לי בלב במחשבה, לא אמרתי כלום, אמרתי, מי דיבר איתך בכלל? מי דיבר איתך? אז תראו מה שאומר לי, אומר לי ככה. אמר לי, כשאני אבוא למעלה, יש לי את כל התשובות על כל השאלות שישאלו אותי. אמרתי ככה, גם בלב אמרתי, לא אמרתי לא. אמרתי, יהיה רצון שיהיה לי אמונה כמו שלך. זאת אומרת, ברור לך שאתה בא למעלה. ברור לך שישאלו אותך שאלות. עכשיו, אתה מבין שיש לך תשובות? בסדר, זה כבר העניין האישי שלך. אבל איזה אמונה? איך אתה מדבר איתי כאלה דיבורים של אמונה? אני ממש השתממתי. אבל אחר כך הוא סיפר לי סיפור. הוא אמר לי, באמת, מה התשובות שלו? ואמרתי, שלא, אני מאמין שמשמיים הראו לי את הדבר הזה, המציאות הזאת לא סתם. הוא סיפר לי מה התשובות שלו, הכיכר בבוטפסט. זה התשובות. 1942, בבוטפסט, שם הוא אמר לי, זה התשובות שלי. הוא ראה, הוא היה נער צעיר, קפץ לתוך בור, הוא ראה איך שהנאצים הורגים את כל המשפחה שלו. מעמידים אותם בשורה, הורגים את כולם. הוא אמר, אני אבוא ואני אתן את הטענה הזאת. שימו לב, אני רוצה להגיד פה משהו, אנחנו לא נכנסים בכלל לכל הסיפור, לכל המעשה, זה לא העניין שלנו. אבל שימו לב, שאחרי שיודעים כזה דבר, מה הולך בעצם בתוך הנפש של האדם היהודי. הבן אדם הזה מלא אמונה. הוא מלא אמונה בקדוש ברוך הוא. רק מה? הוא רב איתו. הוא לא שהוא כופר בקדוש ברוך הוא. הוא פשוט מסוכסך איתו. מה הוא מסוכסך איתו? קשה היה לו לקבל שיש טוב גנוז בתוך הדבר הזה. ובאמת, אסור לנו לדון אף אחד. אנחנו, שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד לעולם אף שיהודי במציאויות האלה, שאיזה ניסיון זה לראות שיש טוב גנוס גם במציאות הכי נוראית שיכולה להיות בדבר הזה. אז זה אומר, לכן אומר רבי נחמן, מה? זה נקודה מאוד מאוד עדינה ונקודה מאוד רגישה, ש גם מה שנראה בעיניים שלנו כמאורעות קשים בעולם הזה, אבל אנחנו צריכים לזכור, יש פה מערכת יותר רחבה של דברים. באמת הרחבה יותר של דברים, כל התיקון הזה זה תיקון עצום מאוד. שמעתי מכמה צדיקים שאמרו, כל אלה שנהרגו בתאי הגזים, שזה אחד הדברים הכי מזעזעים שהיו בעולם, על לאן הם הלכו? אתם יודעים מה היה כתוב על אחד המחנות השמדה של הנאצים? זה תמונות ידועות יש על זה. היה להם קשתות עגולות. בעברית, אתה יודע מה כתוב שם? בכניסה לתאי הגזים. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. הם לעגו לנו. אבל הם לעגו לנו, אבל אתם יודעים מה האמת? הם צודקים, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. כל מי שנהרג בתאי הגזים, עלה ישר, זה השער לשם, באמת עלו ישר לגן עדן. לנו בעולם הזה קשה מאוד לראות את הדבר הזה. כמה אמונה... הידוע שחסידי גור, זה סיפור מאוד ידוע, חסידי גור שהביאו אותם לשם, הם היו בכזאת שמחה שהם רגדו, הכניסו אותם בתוך השאר הזה לתאי גזים, הם רגדו שם. הנאצים אמרו, מה? נמח שמה מזכרם הנאצים. הם אמרו, אתם פה רוגדים? בשביל, אנחנו לא ניתן לכם כזאת מיטה. לקחו אותם, קלעו אותם כדי לתכנן להם מיטה אחרת, ותוך כדי זה כבר היה סוף המלחמה והם ניצלו כל הקבוצה הזאת. זה סיפורים מופלאים היו שם. זה לא יודעת, הנאצים ממה שמה מזכרם, זה לא היה מלחמה להרוג את עם ישראל, זה הייתה מלחמה רוחנית. הם ממש מלחמו ברוח של עם ישראל. יש הרבה סיפורים על הנקודה הזאת. אז אומנם זה מצב מאוד קיצוני, הדבר הזה זה מצב מאוד קיצוני. העבודה שלנו זה, במצבים שקוראים לנו, לחפש לראות את הטוב שיש בכל דבר. אין בנו, אין בבני אדם אחרים, ואין ב... זה, אומר רבי נחמן, עם התורה הזאת, עם העצה הזאת, צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו. אחד העצות הכי חזקות לפני הגאולה זה הנקודה הזאת. אני אספר לכם סיפור, שאני שמעתי את הסיפור הזה לפני בערך 25 שנה, מאחד האנשי חינוך הכי גדולים, באמת היום מחשיבים אותו אפילו כאיש חינוך הכי גדול, קוראים לו הרב יחיאל יעקובסון. לא יודע אם שמעתם את שמו, הוא כבר קצת הבן אדם מבוגר, אבל הוא למעשה בנה מערכות, עולמות של חינוך, הרבי חלק אבסור. לפני, זה היה מעשה בערך לפני 40 שנה, הוא סיפר שאז הוא התחיל, נכנס, הוא היה מורה צעיר, וחיפש עבודה, אמרו לו שיש בתל אביב, בדרום תל אביב, איזה בית ספר, כזה דתי, צריכים מורה. הוא הגיע לשם, אז המנהל אמר לו, כן, אנחנו צריכים פה מורה, אבל זה היה תיכון, אבל אני אגיד לך, אני כבר אומר לך, יש פה כיתה שאנחנו צריכים למורה, המצא עד היום, כל מורה יחזיק, משעה עד יומיים. זהו, אין מורה שיחזיק בכיתה הזאת יותר מיומיים. אז הוא אומר, אני אומר לך את האמת, הנה תיכנס. הוא נכנס לכיתה, הוא אומר, טוב, הגעתי, נכנס לכיתה, הוא אומר, לקח לי בדיוק 3 דקות להבין מה שהמנהל אמר לי. הוא אומר, זה כיתה, אי אפשר לעבוד איתה. מאוד מאוד קשה. ילדים מאוד מאוד קשים, מבתים קשים, כל אחד יש לו את הרקע שלו, את הסיפור שלו, ילדים בני 14-15, מאוד מאוד קשים. הוא החזיק את המעמד כמה שעות באותו יום, הלך הביתה. בדי, הוא אומר, אני הבנתי, אני לא יכול להיות עם הכיתה הזאת. הוא בא הביתה, יהודי מאמין. הוא אמר, באותו רגע התעוררתי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אני לעבוד עם כאלה ילדים, אני לא יודע, אבל אתה בטח יודע. אתה בטח יש לך ידיעה איך לעבוד איתם. אז אני רוצה לעזור להם, אני רוצה לעבוד איתם. אז תגלה לי את מה שאתה יודע. אומר הרב יחיאל סיקובסון, הוא התפלל, באמת נפל לו רעיון. הוא נכנס למחרת לכיתה, אמר להם שמתחילים את היום בעבודה. כל אחד להוציא דף ועט, וכל ילד רושם את כל השמות של כל הילדים בכיתה, את השמות של כל הילדים בכיתה, חוץ מעצמו. כל ילד לא רושב את עצמו, רק את כל שאר הילדים. טוב, הילדים לא הבינו מה הוא רוצה, עשו את זה. עוד היה עד בוקר, עוד לא זה, עד לא שיגולות, הסכימו לעשות את זה. אגב, הוא אמר להם, ועכשיו העבודה היא, שכל אחד רושם לפחות דבר טוב אחד, שהוא ראה בכל אחד מהשמות הכתובים שם. והוא אמר, אפשר לכתוב יותר מדבר טוב אחד, אבל חייבים לכתוב דבר טוב אחד. הילדים לא הבינו, אמרו לו, אפילו נתן לך פעם סוכריה, תכתוב שנתן לך סוכריה. הוא עזר לך פעם, תכתוב שהוא עזר לך. כל דבר טוב שראית באיזה ילד, פעם הוא הקשיב טוב, אמר תשובה טובה, לא משנה מה. העיקר, איזשהו דבר טוב תכתוב. הוא אמר, הרב יעקב סודמי מספר את זה בחיוך, הוא אומר, מרוב תדמה הם עשו את העבודה הזאת. הם פשוט לא הבינו מה הוא רוצה מהם. והם כל כך נדהמים, הם עשו את העבודה הזאת. הם גמרו לכתוב את זה. מה הוא עשה? לקח את כל הדפים, אסף את כל הדפים. עכשיו, לא יודעים מי אומר את זה, לא כתוב מי כותב. הרב יחיאל יעקובסון עשה דבר פשוט. פשוט התחיל לקרוא את הדפים. פתאום התחיל לקרוא את הדפים. ככה אומר, שנתיים הוא היה מחנך של הכיתה הזאת. הרב יחיאל יעקובסון. הסיום של הסיפור מספר, עברו בערך 10 שנים מאז, וכבר הוא התחיל להיות יותר נודע. הוא הגיע לבסיס של חיל האוויר להרצות לפני, אומר, היו שם כמה מאות אנשים בענייני חינוך. לאחר שהוא גמר את ההרצאה, ניגש אליו אחד הקצינים ואמר לו, הרב, אתה מכיר אותי? אז הוא אמר לי, אתה מאוד מוכר לי. אז הוא אמר לי, אני פלוני ופלוני מהכיתה הזאת. אז הרב יחיד גם מאוד שמח. אז הוא אמר לו, תראה, ברוך השם התחתנתי, הקמתי בית, אתה רואה, יש לי עבודה, יש לנו כבר ילדים. הוא אמר לו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הוא אומר לו, תדע לך, אתה זוכר את הבוקר הזה שנתת לי את העבודה? שנתת לנו את העבודה הזאת? הוא אמר, כן. הוא אומר לו, תדע לך, אני למעשה באותו בוקר נולדתי. כל הכוחות שלי, כל החיים, זה מקצוע ולבנות בית, להקים בית, הכל זה בעצם נולדתי באותו בוקר. הוא אמר לו, למה? הוא אומר לו, תדע לך, עד אותו בוקר הייתי בן 14, מהרגע שנולדתי עד גיל 14, מעולם לא שמעתי מילה אחת טובה עליי. אף אחד בעולם לא אמר לי איזה דבר אחד טוב עליי. אני רק יודע, אני שלילי. אני מציאות שלילית בעולם הזה. פתאום אני יושב ואני שומע, אתה קורא מה שהילדים כתבו, פתאום אני אתחיל להגיש, אני שומע דברים טובים עליי. שעשיתי ככה, עשיתי ככה, דברים קטנים, אבל אני שומע דברים טובים עליי. אומר, באותו בוקר קיבלתי כוחות לפעול, לבנות וליצור כל החיים שלי עד 120 שנה. זה תורה משפי בית בלכותי מוהר"ן, הדבר הזה. הרבה פעמים אנחנו, כל הנפש שלנו מתנגדת לזה, לא רוצה לקבל את המציאות הזאת. מה פתאום? אני אסתכל עליו בנקודה טובה? על המציאות הזאת אני אסתכל בנקודה טובה? אז זה המלחמה שלנו לשמוע, לקבל את העניין של הצדיק. מדוע? כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים סוד בדבר הזה, שחלק גדול מאוד, חלק גדול מאוד מהמציאות שלנו זה סרט. זה סרט שיש בו, יש לו במאי, והוא מראה לנו, מראה לנו עלילה, והוא מראה לנו דמויות שליליות בעלילה הזאת, והכל זה דמיון וסרט, אבל זה כל כך, הוא במאי כל כך טוב שאין כמוהו בעולם, והוא מראה לנו את כל השליליות בדבר הזה. ורבי נחמן אומר, ולא סתם עכשיו ירד כל התרבות ואומנות הסרטים ירדה לעולם במאה הזאת, כדי לגלות לנו דברים רוחניים, שבמאה הזאת עיקר עבודת היצרה שלו איתנו זה בימוי וסרטים. על כן רק ראוי לקרוא לו בשם חדש, ככה רבי נחמן אומר, ליצרה בשם המדמה. הוא פשוט מסריט לנו סרטים, ואנחנו צריכים לגלות את הסוד שיש בסרטים. הסרט זה, אתה לא מוצלח, אשתך בעייתית, תראה את הילדים שלך, אין לך פרנסה. זה אחרי שלושה ימים כאלה, שאדם שומע כל הזמן את הלחישות האלה בתוכו, מה הוא רוצה אחרי שלושה ימים? במקרה הרגוע ביותר הוא לוקח קלונקס. אבל היום, כבר, היום זה כבר לא עובד קלונקס, היום זה כבר הולכים כבר לדברים הרבה יותר חריפים, רסיטל וכל מיני ניגונים, זה גם, הם קוראים לכדורים האלה על שם ניגונים. כל זה, לא. זה... זה נמשך מעשרה מיני נגידה. קונצרט. למה? אדם כבר לא... יש לו כזה מועקה על הנפש, הוא כבר לא יכול לסבול את החיים. הוא לא יכול לסבול את עצמו, הוא לא יכול לסבול את האנשים, הוא לא יכול לסבול את המציאות. עכשיו, הוא לא רוצה להתאבד, כי זה לא כל כך משתלב. ואולי זה, אולי בלתיים בשנים הקרובות יבוא משיח, אז אולי כדאי משהו ישתנה פה. אז הוא לא רוצה להתאבד. אז בינתיים הוא אומר, אני פשוט אלך להכניס לראש שלי כאלה סמים, רק שאני אכנס לאיזה בועה, שאני לא אכיר את המציאות. הוא לא יכול, אפשר לסבול את המציאות. אבל אנחנו מגלה לנו כזה סוד, מאיפה זה מתחיל הדבר הזה? מההסתכלות הראשונית, איך אנחנו מסתכלים על הסרט. ואנחנו לא יודעים שזה סרט. זה בכלל לא ככה. אנחנו נדמה לנו שכל מיני דברים קורים, זה בכלל לא כך. לפעמים יהודי עובר עליו מה שעובר עליו, אתה עוד חודש, אתה תראה אותו פתאום במקום אחר לגמרי. בבוקר יוסף אסיר עולם, בצהריים הוא מלך על כל מצרים. ויריצו מן הבור. זה הבחינה הזאת. לכן אומר רבי נחמן, דווקא בנקודה הזאת, בתורה רשפי ב', להסתכל בטוב הגנוז בכל דבר ודבר, כמה הוא מדגיש לנו את הנקודה של להתבונן בעבודה הזאת. והוא ידע, רבי נחמן, לא סתם, זה לא איזה חוכמה אנושית, זה בחינה של רוח הקודש, שהוא ידע שעיקר עבודת היצרה בדורות שלנו זה לא כמו שנדמה לנו, התאוות וכן הלאה. לא, יש דבר הרבה יותר קשה מהתאוות, זה העצבות, זה המראה שחורה, זה ההסתכלות השלילית. ויש לו תורה שלמה ליצרה, הוא מוריד תורות שלמות להסתכל בשליליות על הדבר הזה. אנחנו צריכים לדעת לא לתת לו בשום פנים באופן להפיל אותנו לתוך השליליות הזאת. שקרן ורמאי. אני אספר לסימון, אתה רוצה לדבר קצת על רבי נתן, כי זה היום היוצאת שלו. אז לפני כמה שנים הייתי בהתבודדות בשדה ביער בית שמן, ישבתי על איזה אבן, האבן הייתה קצת גדולה. עכשיו תוך כדי זה ישבתי, התפללתי, חשבתי קצת, התבוננתי, פתאום הרגשתי שמשהו פה בתוכי כבר לא בדרך הישרה. אז אמרתי, איך אני מסלק אותו? אז פניתי אליו, אמרתי לו, למה לא אמרת לי שהגעת? הייתי מתייחס אליך, ככה לא שמתי לב. אז התחלתי לנהל איתו שיחה, עם היצר הרע. איך אני יודע שהוא הגיע? הרגשתי, התחלתי להרגיש עצבות, אז הוא הגיע. אז איתו, עשיתי איתו שיחה. אז אמרתי לו, תראה, אף על פי שיש לך טענות מאוד סודקות עליי, שבאמת אני צריך להיות בעצבות, אבל אני אגיד לך, אני לא עכשיו הולך פה בשכל, אתה צודק או לא צודק. אני הייתי חסיד שלך הרבה שנים, וביהדות מותר להחליף אדמור. אני החלפתי אדמור. החלפתי אדמור. עכשיו האדמור שלי זה רבי נחמן מברסלב. אז הוא שואל אותי בשיחה הזאת, מה רבי נחמן מברסלב אומר לך? רבי נחמן מברסלב אמר לי, אפילו שאני הכי גרוע בעולם, אפילו שאתה הכי צודק שאני צריך להיות עצוב, אני אסור לי להיות עצוב. אולי, לא יודע, הוא אמר לי, יש איסור להיות עצוב. אז אמרתי לו, מיחילה, נכון ששנים, הרבה שנים, הייתי דבוק בך בדבקות גדולה מאוד, כל מה שאמרת לי, קיבלתי דברי אלוקים חיים, אבל החלפתי אדמור. אמר לי, רגע, ומה האדמור הזה אומר? אמרתי לו, האדמור הזה אומר, בין אם זה הגיוני, בין אם זה לא הגיוני, עצבות לא להסכים לה בשום פנים באופן. אומר לי, אתה יודע שזה לא, אי אפשר לחיות ככה, מה אתם משוגעים, אתם טורפים, חסידי ברסלב, מה זה לא להיות עצוב? אמרתי, לא יודע, אולי תשאל את רבי נחמן, אני לא יודע, לא, אתה ככה אמר, אני רק מתבטל אליו בתמימות פשיטות. אז אמר לי, רגע, ואם אני זורק בן אדם לתוך ביצה, ואני שם עליו את הרגל, בתוך הביצה, הוא לא יהיה עצוב? אמרתי לו, לא, הוא יהיה בתוך הביצה, אבל רבי נחמן אומר, גם אם תהיה בתוך הביצה, אל תהיה עצוב בתוך הביצה. הוא אמר, אתם יודעים שאתם לא נורמליים. אמרתי לו, נכון? אתה צודק, זה לא נורמלי. הוא אמר לי, תראה, הסתכלות כזאת על החיים עושה אותי עצוב. למה? כל מה שאני יכול להילחם איתכם זה כשאתם עצובים. עכשיו אתה מייאש אותי. אמרתי לו, לא, אל תדאג, אל תשוב יושב עליו כלל. אמרתי לו, $600, סע לרבנו באובן, תבקש לו את התיקון שלך. אז ככה הסתיימה השיחה. אז זה... זה היה כמובן בבדיחות, אבל באמת צריך לדעת, אבנו אמר את הנקודה הזאת, להסתכל בטוב הגנוס שיש בכל דבר, כמה עבודה צריך להיות בדבר הזה. בוודאי זה לא הולך ברגע אחד, ביום אחד, אבל זה עבודה קשה, אבל העיקר שאנחנו יודעים את הדרך. כי כשאדם יודע את הדרך, שהוא יודע את הדעת האמיתית, אז זה לא שעכשיו, מעכשיו, יהיה לו 100% הצלחות. אבל גם כשהוא ייקשל בזה, הוא מיד יוכל לעלות מזה. זה לפעמים צריך לעשות מילתא דשטותא. סיפרתי, וכמה שבועות, וכמה שנים סיפר לי הרב שלום, ידיד טוב שלי, סיפר לי הרב שלום ארוש, יום אחד הוא חזר משיעור, אומר, היה שם איזה 200 איש, ברוך השם, אורות, היינו באצילות, אומר, בדרך הביתה, אני מתחיל להרגיש עצבות. לא צריך סיבה הגיונית, לפעמים יש סיבה הגיונית, לפעמים אין סיבה הגיונית. פשוט התחלתי להרגיש עצבות. ככה לא הרגשתי לא טוב עם עצמי שאני בעצבות, באתי הביתה ילדים קטנים, לקחתי אותם, התחלתי לרקוד איתם כדי להוציא את עצמי מהעצבות. אומר, זה לא הועיל, היצר היה פה יותר כבד. ואז הוא אמר, היה לי סוגיה למדנית, כמו ליטאים, הייתה לי סוגיה למדנית, מה עדיף להיות? הגיוני עצוב או משוגע שמח? אומר, היה לי התלבטות בזה, החלטתי משוגע שמח זה עדיף. מה הוא עשה? ככה הוא סיפר לי. הוא הלך למראה, התחיל לעשות פרצופים מול המראה. אומר, היצרה תוך שנייה ברח. זה כזה משוגע, היצרה לא סובל כאלה משוגעים. מה אתה עושה? הוא התחיל להוציא לשון, עשה בעיניים וכן הלאה, עשה פרצופים. היצרה אמר, היא משוגעים כמוך, אני לא מתעסק. הלך. אז אמר, ואז השגתי את ההשגה הזאת, עדיף להיות משוגע שמח מנורמלי ועצום. אז זה מה שאומר בנו בתורה רשפ בית. העבודה שלנו זה הנקודה של לקבל את זה, לקבל את זה, לקבל את זה ולהפנים את זה וללכת עם זה, ובאמת, רואים שהרבה רפואות נמשכות לנפש האדם מזה. זה הרבה מאוד רפואות. כי זה פלא מה שרבנו מגלה לנו, שבעצם התחלת הכל, התחלת כל מצבי הנפש, זה מתחיל מהנקודה הזאת, איך אנחנו מתחילים להסתכל על הדברים. עין טובה מרפא את הנפש של האדם. אמונה ועין טובה ממש מרפא את הנפש של האדם. ולא יודעים את זה. אחר כך באים לפסיכולוגים, נותנים כדורים, ומדקים את הבן אדם, ומשגים אותו באלף שיגונות. ובאמת, אם היו אומרים לו, ממש מעשה שהיה לפני קצת יותר משנה בחולון, ניגש אל היהודי, מנהל עבודה מאוד גדול, מאוד בכיר, נכנס קצת לדיכונות, הלך, נתנו לו תרופות וזה, שאלתי אותו, זה הועיל לך? אמר לי, לא, זה לא הועיל לי. אמרתי לו, אם כך, לך לפסיכולוג של ברסלב. בברסלב יש פסיכולוג ותיק. אמר לי, מי זה? אני הולך אליו מיד. אמרתי לו, דוקטור פלדמן. אמר לי, תן לי את הטלפון. אמרתי לו, אין לו טלפון. פלד, באנגלית וביידיש זה שדה. מן, זה איש? לך תהיה איש שדה. שלך דבר עם הדוקטור שלך בשדה. סיפור אמיתי, אחרי שבועיים, הוא יצא מהדיכונות, והפסיק להשתמש בכדורים. זה הכל, זה הנקודה שרבי נחמן מלמד אותנו, כל כך שורשית ויסודית, איך מתחילים להסתכל על הדברים. בעין טובה, בחיוביות, וכן הלאה. עכשיו קצת, מכיוון שזה היום, זה יום השנה, יורצת של רבי נתן, קצת נספר קצת על העניין של רבי נתן, ואם קצת נספיק, אז נספר סיפור נלווה לעניין של רבי נתן. למעשה, רבי נתן, כידוע, היה התלמיד הכי מקורב, הכי מקורב לרבי נחמן. ויש לכאורה פה איזה קושייה על הדבר הזה. מדוע? כי רבי נתן, הוא גדל בעיר שנקראת נימירוב. זה לא רחוק מברסלב. ומאומן, ומגיל צעיר, רבי נתן היו קוראים לו האילוי של נירמירוב. ככה, זה היה הכינוי שלו, האילוי של נירמירוב. בגיל 13 וחצי, 14 הוא כבר התחתן, ככה היה מקובל אז, וחותנו היה אחד מגדולי הדור, אחד מהתלמידי חכמים הכי גדולים באותו הדור, הוא לקח את רבי נתן, שהוא ייד אותו, למעשה להיות הממשיך של הדרך שלו. הוא היה רב של אזור מאוד גדול, החותן של רבי נתן. קוראו לו צבי, רבי דוד צבי אוירבך. הוא היה אדם מאוד מאוד גדול בתורה. והוא מאוד כיבד את רבי נתן. שהיה חתן שלו, הוא ישב ולמד את התורה. בד ובד גם, רבי נתן בא ממשפחה מאוד עשירה. זאת אומרת, כלום לא היה חסר לו. לרבי נתן לא היה שום דבר חסר. אין ברוחניות, אין בגשמיות. כל היום הוא בתוך תורה, והתלמיד חכם ידע את כל התורה ישר והפוך. וגם ממון לא חסר לו. ובמשפחה מכבדת אותו. ועם כל זה, רבי נתן כותב, יש לו יומן חיים. הוא היה כותב ימי חיים, זה נקרא ימי מוארנת. ורבי נתן מספר שהיה לו איסורי נפש מאוד מאוד גדולים. והיה בצער מאוד מאוד גדול. הוא הלך מצדיק לצדיק, באותו הדור, חיפש להבין, לקבל איזושהי תרופה לאיסורי נפש שלו. לכאורה, מה חסר לו? מה חסר לרבי נתן, שהוא האילו מנימרו, מה חסר לו? המעשה היה שהוא למעשה היה במשפחה ליטאית. אז לא היו נקראים הליטאים, אז הם היו נקראים המתנגדים. והוא הצטרף לחסידים, הוא מספר, רבי נתן מספר, שיום אחד, במוצאי שבת, ישבו ביחד החסידים, יש כזה התוועדות במוצאי שבת, והיה חסר קצת בייגלה. ואז רבי נתן אמרו, מי ילך להביא בייגלה לסעודה? אז רבי נתן התנדב. הוא אמר, אני מקווה לא מרגיש כל כך טוב. הוא הלך להביא את הבייגלה, בדרך הוא ראה בית כנסת, פתוח, ומהצער שהיה לו, הוא נכנס לבית כנסת, עלה לעזרת נשים שם, הבית כנסת היה ריק, והתחיל לבכות לקדוש ברוך הוא, למה אני סובל כל כך, למה אני כל כך רחוק ממך? ותוך כדי הבחיות, הוא נרדם. וכשהוא נרדם הוא חלם חלום. הוא חלם שיש סולם, והוא מנסה לטפס על הסולם, והוא עולה כמה שלבים ונופל. והוא קם ועוד כמה שלבים ונופל. ככה כמה פעמים. עד שבסוף, אחרי אחת הנפילות, הוא שוכב על הרצפה והוא מיואש. וזהו, הוא אומר, אני לא יכול לטפס על הסולם הזה. ואז הוא רואה דמות של אברך ג'ינג'י, שאומר לו, מה אתה מתייאש? תקום על הרגליים, תמשיך, אתה תצליח לטפס. וככה הוא התעורר. והוא מאוד מאוד התרגש מהחלום הזה, והוא אמר, מי זה האברך הזה? מי זה האברך הזה שחיזק אותי ועודד אותי? והוא חזר, הוא הלך, קנה את הבגלה, חזר, ועם הזמן נשכח ממנו החלום. אחרי כמה זמן הגיע איזה יהודי לנימרוב, אלה רבי נתן היה חבר מאוד טוב שקראו לו רבי נפתלי, וסיפר להם, תשמעו, הגיע אדמור חדש, צדיק חדש שהגיע לברסלב. אז רבנו הגיע לברסלב. תראו, יש לו דרך חדשה, נותן הרבה התעוררות, הרבה חיות. ורבי נתן ורבי נפתלי, איך שהם שמעו את זה, ישר הם לא יססו מיד, לקחו עגלה ונסו. ברגע שהוא הגיע איך שהוא נכנס לרבנו, בפעם הראשונה, רבי נתן, איך שהוא נכנס לרבנו, אז רבנו חייך אליו, אמרנו, אנחנו כבר מכירים ממזמן. ואז רבי נתן ראה שהדמות שהוא ראה בחלום, זה הוא ראה את הדמות של רבי נחמן. זה היה כבר התעוררות, התרגשות מאוד גדולה אצלו, שהוא ראה את זה. אבל רבי נחמן אמר לו, אבל באמת אנחנו מכירים הרבה, ממזמן אנחנו מכירים. כי הצדיק קשור עם הנשמות שלנו משנים קדמוניות, ממקומות שאנחנו בכלל לא יודעים, הוא קשור עם הנשמות שלנו. ומיד רבי נתן כמובן מאוד התקרב, ויום, באחד הפעמים הראשונות שרבי נתן היה שם בברסלב, מי שהיה בברסלב יודע, יש שם את הנער, הבוג, ו... יש שם דרך מאוד יפה, מתחת לציון, זאת אומרת, ללכת לאור הנער הבוג, רבי נחמן הלך יחד עם רבי נתן, תוך כדי הליכה הוא שם לו את היד על הכתף, ואמר לו, אתה צריך ללמוד את הדרך של ההתבודדות, לך לשדות, תתחיל לדבר עם השם, תרקור, תשיר, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא. רבי נתן אומר שהשיחה הזאת שהיה לו עם רבי נחמן, שינתה לו את כל החיים. כל המהלך של החיים שלו, זה השתנה באותה שיחה. ובאמת, מה היה, מדוע רבי נתן היה לו את הכל, גם רוחני, גם גשמי, לא, לא חסור, כלום. מה הסיבה שרבי נתן כל כך סבל נפשית? למה היו לו איסורי נפש כאלה לרבי נתן? אם יש לבן אדם את הכל, למה צריך? אבל פה אנחנו רואים למעשה את הגדולה של רבי נתן. וזה מתגלה הגדולה של רבי נתן. נכון, יש לי תורה, ודאי שהתורה משמחת. יש לי ברוך השם משפחה טובה, אין מצד האישה, אין מצד שלי, גם זה משמח. אבל זה לא העיקר. מה זה העיקר של הלב של האדם היהודי? זה שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו אור, את האור שלו לתוך הלב. כל התורה שאנחנו לומדים, כל המצוות שאנחנו עושים, כל התפילות שאנחנו מתפללים, זה הכל בעצם לחבר את הלימוד והמעשה, להאיר את זה בתוך הלב שלנו, להרגיש בלב שלנו את ההרגשה של הקרבה של הקדוש ברוך הוא. מה עושה היצר הרע? היצר הרע רוצה לפתות אותנו לא לחפש את הנקודה הזאת. מדוע? רגע. אז הלב שלי יישאר ריק? לא, היצר אומר, אל תדאג, לא יישאר ריק. אני אביא לך כבוד. תראה, אנשים יכבדו אותך. אני אתן לך כל מיני הצלחות והנאות של העולם הזה. כתוב בספרים הקדושים, כל זה זה פיתויים, פיתויים לא לחפש את נקודת האמת. כי החיפוש של נקודת האמת זה שלא למלות את הלב בדמיונות של העולם הזה. אז שלושה אנשים אמרו לך היום, כבוד הרב, או אתה החכם הכי גדול בבריאה. בסדר, ברוך השם שהם אמרו את זה, עזרתי להם, ברוך השם. אבל אל תתפתח אחרי זה, תתחיל להפליג על, 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 על כנפי הדמיון, שמי יודע, עכשיו אדם מכניס לו לתוך הלב, ואז מה? הלב מתמלא, אבל זה דמיונות. הלב צריך, הלב זה כלי, לקבל אור אלוקי מאוד מאוד גבוה. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לא למלא את הלב מכל מיני דמיונות של העולם הזה. אדם הולך, הולך, הוא רואה סרט, נוסע, לוקח איזה כדור, מעשן משהו, כביכול ממלא את עצמו. אבל זה לא מילוי אמיתי. זה הפיתויים של העולם הזה. הזכות, המדרגה הרוחנית של רבי נתן, הייתה ששום דבר הוא לא רצה לקבל שום פיתוי מפיתוי העולם הזה. לכן היו לו איסורי נפש. כי הוא לא ידע דרך איך אני ממלא את הלב שלי באור של הקדוש ברוך הוא. עד שהוא הגיע לרבי נחמן, ורבי נחמן לימד אותו את הדרך הזאת. אז אומר רבי נחמן, שכל העבודה של הצדיק זה באמת ללמד אותנו איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא במוח, אבל העיקר זה בלב. לחבר, כי הלב זה כלי, והכלי הזה זה למלות אותו באור אלוקי. זה השמחה, זה האהבה, זה ההשתוקקות, הכיסופים, הדבקות שאנחנו מרגישים. ובאמת האור של האור, זה נקרא אור האהבה שבלב. אור האהבה שבלב זה אין בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואין בינינו לבין ישראל. ככל שהצדיק באמת זוכה יותר להרגיש את אור האהבה האמיתי שבלב, הוא גם מרגיש אהבה גדולה מאוד לעם ישראל, ובאמת לכל הבריאה, אבל בעיקר זה לעם ישראל. הנקודה של הנקיות שהייתה לרבי נתן זה, הייתה שרבי נתן לא התפתה אחרי שום פיתוי מהעולם הזה. העולם הזה לא פיתה אותו, והיה לו הרבה פיתויים. הרי בגיל הוא כבר היה מורה הוראה, פוסק הלכות ודיין. הוא היה דיין בבית דין של הרב לוי יצחק מברדיצ'ב. יש ספר לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, יש ספר קדושת הלוי. החלק גדול מאוד מהספר, רבי נתן כתב לו את זה. הוא היה כותב מאוד, הוא ידע לכתוב מאוד יפה, רבי נתן. אז הוא כבר היה מקורב לצדיקים, וחשוב מאוד אצל צדיקים, הוא הלך להיות אחד מצדיקי הדור. אמר רבי נתן, אני לא רוצה את זה. אני רוצה לב. אני מחפש איזה צדיק שייתן לי את הלב, ושם הוא, ככה הוא הגיע בעצם לרבנו. ככה הייתה התחברות הגדולה בין רבנו לרבי נתן, בנקודה הזאת של הלב. נספר עוד סיפור, זה קשור לרבי נתן, אבל זה רק סיפור דלווה, אבל סיפור נפלא מאוד, זה סיפור שהיה בתקופת, באותה תקופה של רבי נחמן ושל רבי נתן, זה לא קשור ישירות אליו, זה רק קשור לעיר של רבי נתן. בנמירוב, היה בית כנסת מאוד מאוד מפואר, שעשרות שנים עמד על תילו, והיה מאוד ידוע. בגלל שהיה מפואר במיוחד, הוא היה מאוד ידוע, ורבי נתן עוד עם אבא שלו וסבא שלו עוד היו מתפללים בבית כנסת הזה, בנמירוב. אבל בבית כנסת הזה יש סיפור. יש סיפור מסתתר מאחורי הבית כנסת הזה, איך הצליחו היהודים בנמירוב לבנות בית כנסת כל כך מפואר, ש... היה אדם שהוא היה בעצם אחד העשירים הכי גדולים בכל האזור של אוקראינה, רוסיה הלבנה, קראו לו הגרף פוטוצקי. היה דמות מאוד 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 ידועה, הגרף פוטוצקי. הגרף פוטוצקי הוא תכנן להקים בנמירוב, באותו מקום של הבית כנסת, או לפני שהיה בית כנסת, הוא תכנן להקים שם כנסייה. והוא השקיע הרבה מאוד, הוא היה עשיר, היה אחד האנשים הכי עשירים בעולם של אז. הוא השקיע בזה המון כסף, הוא הביא עצים מאוד מאוד מיוחדים לכנסייה, ושכר פועלים והתחילו לבנות את הכנסייה. אחרי כמה ימים שהם חפרו, קרה שם איזו תונה, ונפלו, לא זוכר, שניים או שלושה גויים ונהרגו שם. טוב, דבר שקורה. סידרו את זה, תקנו את זה, לקחו אותם, וכן הלאה, המשיכו את העבודה, עברו עוד שבועיים שלושה, ועוד פעם זה קרה. עוד פעם נהרגו שם כמה גויים תוך כדי העבודה. הרב פוטוצקי הרגיש שיש פה משהו לא זה. זה כבר זה. אחרי הפעם השנייה הוא הרגיש שיש פה משהו. הוא בעצמו, הוא לא היה שם, הוא הגיע לנמירוב, והוא התחיל לבדוק. הגויים אמרו לו, אנחנו לא יודעים שום דבר, אולי תשאל את היהודים. אז היה קשר טוב יחסית בין הגויים והיהודים. הוא הלך ושאל את היהודים, אמרו לו, הוא סיפר להם, אמר, כך וכך קרה, אולי אתם יודעים למה? הם אמרו לו, כן, אנחנו יודעים למה. אמר להם, מה הסיבה? אמרו לו, במקום הזה, כשאתה מתחיל לבנות את הכנסייה, לפני הרבה שנים היה שם בית כנסת. והמקום תובע את אלבונו. שמע את זה הרגע פוטוצקי, אמר, אני לא ידעתי. אמר, אם הייתי יודע, לא הייתי עושה את זה. עכשיו, לתקן את זה, איך הוא אמר להם? לתקן את זה, אני לוקח את כל מה שהכנתי לכנסייה, אני מקדיש לכם את זה לבית כנסת, אני בונה לכם בממוני את כל הבית כנסת, תבנו את הבית כנסת לכם מפואר. זה הסיפור שמסתתר מאחורי הבית כנסת של נמירוב, שבעצם הרב פוטוצקי הוא בנה שם את הבית כנסת. זה החלק הראשון של הסיפור. עברו שנים, מהסיפור הזה עברו שנים, הוא כבר נפטר. הסיפור, החלק השני של הסיפור היה בתקופת הגאון מווילנה. זה התקופה של רבי נתן. זה רבי נתן היה אז, בסיפור השני, הסיפור הראשון רבי נתן עוד לא היה בחיים. בסיפור השני כבר רבי נתן ורבינו היו בחיים, זה היה בתקופתם. בעיר וילנה היה התגורר אז הגאון מווילנה. והיו כפרים, סביב וילנה, היו כפרים שהיו מתגוררים שם היהודים. והיהודים בכפרים סביב וילנה, מדי פעם בפעם היו מגיעים לוילנה, זה היה אז האזור, השכונה היהודית הגדולה, היו מגיעים לשם להתחזק, לשמוע דברי תורה מהגאון מווילנה, או להתייעץ איתו, או להתפלל ביחד. יום אחד הגיעו אבא והבת שלו. הבת שלו הייתה ילדה בת בין 8 ל-10, קראו לה חנה. הוא הגיע לוילנה, ובדרך, כשהם הגיעו לוילנה, הוא טעה. הוא טעה, בוילנה עצמה הוא טעה, ובטעות הוא נכנס לאחד משכונות הגויים. נכנס לאחד משכונות הגויים, ואז הגויים ראו יהודים, בפרימיטיביות שלהם, התחילו לזרוק עליהם אבנים. על האבא ועל הבת, והם באמת נפצעו, האבא והבת. זה היה אזור של הכנסיות שם. מאחד הכנסיות יצאו שתי בחורים צעירים, בני 17-18, וראו את זה, הם הזדעזעו מזה, ומאוד פחדו, הם היו פרחי כמורה, מאוד כיבדו אותם, הם הרחיקו את כל הגויים, לקחו את האבא והבת, הכניסו אותם לחצר של הכנסייה וטיפלו בהם. שטפו אותם במים, והשאירו אותם שם עד הערב, ובערב, השתי הבחורים האלה לקחו את האבא והבת, לקחו אותם לשכונה היהודית, לאזור היהודי. הביאו אותם לשכונה היהודית והלכו. אחרי כמה ימים, שני הבחורים האלה, שלמדו בכנסייה פרחי כמורה, הם רצו לדעת שהכל בסדר עם האבא והבת. הם באו לשכונה היהודית והם שאלו שם את היהודים, מה שלום האבא והבת. עכשיו, אלה שהם שאלו אותם לא ידעו מי הם. אז הם נבלו, מה זה עכשיו... פרחי כמורה, אנשים בכנסייה באים לשאול אותנו כאלה שאלות. אז הם אמרו, מה אתם רוצים? אז הם אמרו להם, אנחנו הבחורים שהבאנו אותם. אז אמרו, אם זה אתם, הרב שלנו רוצה לדבר איתכם. רוצה להגיד לכם תודה, להודות לכם על הדבר הזה. והכניסו אותם לגאון מווילנה. והגאון מווילנה מאוד הודה להם. מאוד הודה להם על הדבר הזה. ואז הם ראו שיש עם מי לדבר. זה אדם חכם. אז אמרו לו, תראה, אנחנו יכולים לשאול אותך קצת שאלות. יש לנו שאלות בפילוסופיה, בכנסייה, לומדים פילוסופיה, נצרות. אז אמר, כן, התחילו לשאול אותו שאלות, והם התפלו לראות איזה תשובות כל כך בהירות ומדויקות הוא עונה להם. טוב, התפלו מאוד, הם שאלו אותו, אם יהיה לנו עוד קושיות, אפשר לבוא לשאול אותך? אמר, כן. חזרו, והם אמרו, איך זה יכול להיות? איך הוא ידע לענות לנו את כל השאלות האלה? טוב, אחרי כמה שבועות, חזרו אליו עוד פעם. ככה התחיל להתחזק הקשר בין שני הבחורים האלה לגאון מווילנה. ועבר תקופה של כמה חודשים, והם אמרו, אנחנו צריכים להודות על האמת. צריכים להודות על האמת, זה, האמת היא פה. אין אז אנחנו רואים את ההבדל בין, בין הרב הזה לבין הרבנים שלנו, בין המלמדים שלנו. זה שמיים וארץ. והם החליטו להתגייר. אבל הייתה בעיה מאוד גדולה. מדוע? כי אחד משני הבחורים האלה, מי זה היה? הבן של הרב פוטוצקי. עכשיו הוא היה משפחה, אחת הכי חשובות באוקראינה ובכל האזור. אם הכנסייה תדע שהוא מתגייר, זה, והוא יכול לחפר רבון על הכנסייה, לא על הכנסייה, על כל היהודים. הם לא יוותרו עליו בשום פנים ואופן. זה אחד הדמויות החשובות ביותר. אז הגאון מבין אמר, אי אפשר לעשות את זה ככה, אי אפשר בצורה כזאת. אמר להם, הם תכננו את זה ביחד, אמר, אתם תיקחו סכום כסף גדול, ואתם יוצאים לרכב, אתם מצילים, אתם תצאו לרכב ביער עם סוסים. במקום מסוים ביער, תחכה לכם כבר עגלה, זה, אתם תעזבו את הסוסים, תעלו על העגלה, תיסעו לאמסטרדם. באמסטרדם יש רב מאוד מאוד גדול, תשבו ואתם תתגיירו. כל הלימודים יהיו אצל אותו רב. ואני אכתוב לו מכתב, וכך היה. והיו בטוחים, הכנסייה, היו בטוחים ששני הבחורים נהרגו ביער. הם ראו את הסוסים, והיו בטוחים שהם נהרגו ביער. ידוע שהיערות הם מסוכנים. היו בטוחים. שמונה שנים, הגרף פוטוצקי, עכשיו הוא כבר נקרא אברהם בן אברהם, הוא חזר לוילנה עם החבר שלו, שתי אברכים. ושתי אברכים חזרו לוילנה, והתחיל להתערות שם בחיים, והגאון מוילנה שלח אותו לעשות עבודות שליחויות בעולם היהודי של אז. היה איזו מחלוקת מאוד גדולה, והוא אמר לו, אתה צריך לעשות שלום. והוא באמת פעל בזה. אחרי שנה שהוא חזר לוילנה, הגאון מוילנה אמר לו, יש לי שידוך בשבילך. הגיע הזמן של להתחתן. מי? הילדה. כן, אותה ילדה. שהוא הציל, הוא אמר לו, זה הזיווג שלך. וזה התחיל להתקדם. ואז קרה דבר נורא מאוד. הכל מת השם, אבל קרה דבר נורא מאוד. היה איזה בחור שהוא ירד מאוד מהדרך ומאוד התקרב לנוצרים, והוא מאוד רצה להתחתן איתה. וכשהוא שמע שיש חתונה, אז כמובן היה את כל ההתנגדויות שלו בעולם, אבל מה הוא יכול לעשות? אבל הוא התחיל, לצערנו הרע, מוח יהודי זה לא מוח נוצרי, הוא התחיל להתחקות אחרי אברהם בן אברהם. והוא התחיל לברר מאיפה הוא בא. אמרו לו שהוא בא מאמסטרדם. הגיע מאמסטרדם ופתאום הוא התחתן איתנו. התחיל לחקור, התחיל לחשוד. אותו בחור יהודי התחיל לחשוד בו שזה הגרף פוטוצקי. הוא ראה. מפה לשם הוא בא לכנסייה ואמר להם, אתם יודעים, עכשיו הגיע לפה איזה בחור ואני אומר לכם, זה הגרף פוטוצקי. בחופה באו ולקחו אותו, את אברהם בן אברהם. בחופה לקחו אותו, והוא אמר להם, אני לא יודע מה אתם רוצים ממני, מה הקשר שלי, איך ביררו את זה, איך הכנסייה ביררה את זה. אמרו לו, בסדר, אנחנו נברר את זה עם אמא שלך. הזמינו את אשת הגרף פוטוצקי. כשהיא ראתה אותו, היא אמרה לו, אתה הבן שלי. האמא מזהה את הבן שלה. אתה הבן שלי, אמרה לו, אני לא מכיר אותך. היה שם אימות, אבל הכנסייה, בסופו של דבר הכנסייה אמרה לו כך, או שאתה חוזר בך, ואנחנו מקבלים אותך, אתה מקבל את כל הריחוש של אבא שלך, הכל, אנחנו יודעים שזה אתה, ואם לא, אז אנחנו מוצאים אותך להורג. הוא אמר להם, הוא הכחיש, לכל אורך הדרך הוא הכחיש את זה. הוא אמר להם, אם אתם רוצים, תהרגו אותי. הגאון מוילנה שלח לו שליח ואמר לו, אם אתה רוצה, אני מוציא אותך מבית הסוהר בשמות, בקבלה מעשית. אז אברהם בן אברהם אמר לה, הגאון מוילנה, אמר לו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותי, הוא יציל אותי. אני לא רוצה זה, לא רוצה לקפות עליו את הדבר הזה. הוציא אותו להורג. בשבועות זה היה תף כופנון, זה בערך, אני צריך לבדוק בדיוק את השנה המדויקת, אבל זה בערך היה בחג שבועות, בתף כופנון, הוציא אותו להורג. הציון שלו זה יחד עם הגאון מוילנה ביחד. של אברהם בן אברהם. זה בוילנה. זה שני הציונים ביחד. הגאון מוילנה אמר, שאלו אותו, איך זה יכול להיות? איזה סיפור זה? אמר, איך זה יכול להיות כזה דבר? אמר להם, אתם יודעים מי זה היה? אני רוצה להיות רק עבור לידו. אמר להם, אתם יודעים מי זה היה? זה היה משיח בן יוסף. כך אמר. שימו לב, איזה פלאות. שבעצם, גר צדק, בעצם היה משיח. הגאון מוילנה אמר בוודאות. אברהם בן אברהם היה משיח בן יוסף. והוא אמר שכשיש כתרוג על עם ישראל, תמיד משיח בן יוסף צריך להיהרג בשביל לבטל את הכתרוג. זה מובא בספרים הקדושים, הדבר הזה. אבל, כל זה סיפרנו, מה זה מידה כנגד מידה, מה זה השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. שימו לב מה אבא שלו עשה. אבא שלו ייד עצים ואבנים וממון לבנות כנסייה. כשהוא ראה, שבשמיים זה פגיעה ביהודים, אז הוא היה מוכן להפוך את כל העצים, את כל הממון, את כל מה שהוא עשה, מה הוא עשה עם כל זה? בנה בזה בית כנסת. מה הקדוש ברוך הוא שילם לאבא הזה? שימו למה הוא שילם לו. הביא בן שהוא יד אותו לכנסייה, והקדוש ברוך הוא הפך אותו לשיא הקדושה. כמו שאותו מעשה שאתה עשית, הוא יד אותו לשיא הקדושה. כל זה סיפור שכולם מכירים, זה סיפור מאוד מאוד ידוע. סיפור של אברהם בן אברהם, הגר צדה, שלמעשה אפשר ללכת לציון שלו, עד היום. וזה מאוד מעניין שגם במלחמת העולם הראשונה, גם במלחמת העולם השנייה, הגרמנים עוד הפציצו את וילנה, וכל הבית קברות היהודי נחרב, חוץ מהציון של הגאון מוילנה של אברהם בן אברהם. ואפילו פצצה אחת, אפילו רסיס לא הגיע לשם, לציון שלהם. יהיה רצון של זה. שבת, יצחק ולא החבון, לילה לילה לילה.